בהרצאות הקודמות דיברנו על הקיבוץ ועל האוטופיה בתוך ההקשר הכללי של התנועה הסוציאליסטית. אין זה ההקשר הרלוונטי היחיד. אפשר בהחלט לראות את הקיבוץ גם כחלק ממגמה קומונלית כלל עולמית של 200 השנים האחרונות. על פי הערכות של חוקרי קומונות, בשנת 2000 היו קיימות ברחבי העולם מאות רבות של קומונות וחיו בהן קרוב ל-100,000 איש. מספר זה לא כולל את התנועה הקיבוצית. מספר הקומונות שהוקמו במהלך המאה ה-20 ולא האריכו ימים הוא כמובן גדול הרבה יותר. מלבד ישראל, הריכוז הגדול ביותר של קומונות נמצא בצפון אמריקה, בארצות הברית ובקנדה. אבל קיימות קומונות גם בדרום אמריקה ובספרד, בגרמניה, בבריטניה וברוסיה, ביפן, בניו זילנד, באוסטרליה, בהודו ובארצות רבות נוספות. ככל הנראה, בשנים האחרונות מספר הקומונות בעולם ומספר בני אדם החיים בקומונות נמצאים שוב בעלייה. מהי קומונה? קשה להשיב על כך בקצרה. ישנן צורות רבות ושונות של קומונות. אליהו רגב, חבר קיבוץ ברעם, ערך לפני כעשור סקירה מקיפה של הקומונות ברחבי העולם. רגב הגדיר קומונה כקהילה שואפת לממש את העיקרון מכל אחד כפי יכולתו לכל אחד כפי צרכיו. לדעתי הגדרה זו אומרת מעט מדי והרבה מדי גם יחד. היא אומרת מעט מדי, משום שיש הבדל בין שאיפה למימושו של עיקרון, לבין חיים על פי העיקרון. שאיפה היא מושג מאורפל מדי בשביל לבסס עליו הגדרה. מצד שני, אי אפשר לדעתי לבחון את הקומונות רק על פי מידת התאמתן לעיקרון של מכל אחד כפי יכולתו לכל אחד לפי צרכיו. אני מעדיף לדבר על קומונה כעל קהילה שמתקיימת בה מידה גבוהה של שיתוף בין החברים. מידת השיתוף ותחומי השיתוף משתנים מקומונה לקומונה, אבל בכולן נהוגה רמת שיתוף גבוהה בהרבה מהמקובל בחברה המערבית הרגילה. כמו כן, השיתוף נוכח בתחומים רבים של החיים, בייצור ובצריכה, בתרבות, בחינוך, בטקסי חג ובשגרת היומיום. חלק מן הקומונות יושבות בערים ואחרות בכפרים. בחלק מן הקומונות יש הנהגה סמכותנית ואחרות מתנהלות באופן דמוקרטי. רבות מן הקומונות מושתתות על אמונה דתית, מנצרות פונדמנטליסטית ועד לדתות ניו אייג' למיניהן. קומונות אחרות הן חילוניות. רק חלק מהן, ולא בהכרח החלק הגדול, הוקמו מתוך השקפת עולם סוציאליסטית. כדי להמחיש את התופעה, ובעיקר את הגיוון הרב שלה, אתן כמה דוגמאות. נפנה את מבטנו לצפון אמריקה. בתודעה הציבורית שלנו, אמריקה מזוהה עם קפיטליזם ועם אינדיבידואליזם קיצוני, לא עם פרויקטים שיתופיים. אבל מי שמכיר את ההיסטוריה האמריקאית יודע שהתמונה הרבה יותר מורכבת. אמריקה הייתה אחד משדות הניסויים החברתיים הגדולים ביותר בעולם המודרני. רבים שנואשו מן הסדר החברתי באירופה נשאו עיניהם לאמריקה וניסו לברוא שם חברה צודקת. אמריקה נתפסה כארץ האפשרויות, כארץ המרחבים הפתוחים, כארצם של בני החורין. אמריקה הייתה אוטופיה, או לפחות המקום להגשים בו ניסיונות אוטופיים. אגב, גם האי הדמיוני אוטופיה בספרו של תומס מורוס שוכן בעולם החדש. מידע רב על הניסיונות הקומונליים באמריקה אנחנו שואבים מספריו של פרופסור יעקב עובד, איש קיבוץ פלמחים, ומחשובי חוקרי הקומונות בעולם. ב-1986 פורסם ספרו 200 שנות קומונה בארצות הברית, ומאז כתב עוד שני ספרים על תנועת הברודרהוף. מהי תנועת הברודרהוף? ראשיתה של התנועה בגרמניה הסוערת של מוצאי מלחמת העולם הראשונה בשנת 1920. קבוצת צעירים מרקע של סוציאליזם דתי התלכדה סביב הנהגתו הקריזמטית של אברהרד ארנולד. ארנולד הטיף לפציפיזם, לחידוש רוח השיתוף והשוויון של הנצרות הקדומה, לביטול הרכוש הפרטי שהוא שורש הרע ביחסים החברתיים, ולשחרור המוני הפועלים מדיכוי ומניצול. הוא הושפע בין השאר מהגותו של גוסטב לנדאוור, שהיה המורה של מרטין בובר. לנדאוור קרא לסוציאליסטים לעזוב את מרכזי הערים ולייסד קבוצות שיתופיות בכפר. זה מה שניסו לעשות אנשי הברודרהוף. הם חכרו אחוזה קטנה מצפון לפרנקפורט והקימו חווה קומונלית. לאחר כמה שנים קשות הצליחו להגיע ליציבות כלכלית ומספר חברי הקבוצה עמד על כ-150. באותה תקופה הם גם יצרו קשר עם הקומונות של ההוטרים בצפון אמריקה. ההוטרים הם כת נוצרית פונדומנטליסטית, שחבריה חיו בקהילות שיתופיות מאז המאה ה-16 והיגרו לצפון אמריקה במאה ה-19. הקשר בין ההוטרים ובין הברודרהוף, כבר מראשית דרכם, השפיע על האופי הדתי של הברודרהוף גם בהמשך הדרך. כשהחל המשטר הנאצי לרדוף את הברודרהוף, עזבו אנשיו את גרמניה, ובסופם של נדודים הגיעו בשנות ה-50 לארצות הברית. שם הקימו 6 כפרים שיתופיים בניו יורק ובפנסילבניה, המונים כיום כ-3,000 חברים. מאז ראשיתה היה לתנועת הברודרהוף אופי קוסמופוליטי. על רקע הרב גוניות הלאומית בולטת הזהות הדתית. הברודרהוף הם תנועה דתית פרוטסטנטית, וליתר דיוק תנועה אנאבפטיסטית. האנאבפטיסטים נחשבים לפלג הקיצוני ביותר של הנצרות הפרוטסטנטית. החברות בברודרהוף היא חברות בתנועה ולא ביישוב. אין זה נדיר שחבר ברודרהוף עובר מיישוב אחד לאחר בהתאם לצרכי הקהילה או צרכי עבודה. בראש התנועה עומד האלדר, זקן העדה, המחזיק בתפקידו לכל ימי חייו. עד כה שימשו בתפקיד זה היינה ארנולד, בנו של מייסד העדה, ויוסף כריסטוף ארנולד, נכדו. בכל יישובי הברודרהוף מתקיימות אספות כלליות תכופות, יותר מפעם בשבוע. לחלקן אופי חברתי או טקסי, ואחרות נועדו לקבלת החלטות משותפת בדרך של שיחה, ולא בהצבעה ובהכרעת רוב. שיחה שאיננה מסתיימת בהצבעה, היא נוהג מקובל בקומונות רבות, ורווחה גם בתנועה הקיבוצית בראשית דרכה. זו גם דרך קבלת ההחלטות בקבוצות השיתופיות החדשות הנוצרות בישראל בשנים האחרונות, שעליהן נדבר באחת ההרצאות הבאות. אנו רואים שהברודרהוף משלבים מאפיינים של הנהגה קריזמטית סמכותנית, בדומה לרב חסידי או כומר קהילה, עם מאפיינים של דמוקרטיה ישירה השתתפותית. לברודרהוף, תרבות קהילתית עשירה, הכוללת מופעים בהפקה עצמית, קריאה, שירה בציבור ונגינה. הם מרבים לטייל בטבע ולשבת סביב המדורה. שלא כמו קבוצות דתיות פונדומנטליסטיות, הברודרהוף אינם מתנזרים מן הטכנולוגיה המודרנית, אלא מנצלים אותה לצרכיהם. הם עושים שימוש במחשבים ובאינטרנט, יש להם מערכת תקשורת המחברת בין היישובים השונים, ומאפשרת להם לשיר ביחד ולקיים שיחות ועידה רבות משתתפים. את השימוש בטלוויזיה הם נוטים להגביל להקרנת סרטים נבחרים. כל חברי הברודרהוף מקיימים שיתוף בייצור, וקופה משותפת אחת לכל היישובים. הם אוכלים את מרבית הארוחות ביחד, ומחנכים את ילדיהם בבתי ילדים ובבית ספר יסודי של התנועה. הילדים נמצאים בבית הילדים עד שעות אחר הצהריים, אבל ישנים בבתי ההורים. כך הדבר גם בתנועה הקיבוצית היום. בגיל תיכון יוצאים הילדים מן היישוב ולומדים בבית הספר בעיירה הסמוכה. כך הם נפגשים עם העולם הגדול ומכירים אורח חיים אחר. שאלת היחסים של הברודרהוף עם העולם החיצון מורכבת מאוד. מצד אחד, הם נטלו על עצמם שליחות דתית לשמש עדות חיה לכך שבני האדם יכולים לחיות חיים של אחווה, שיתוף ושוויון. כלומר, יש להם מסר אוניברסלי לעולם כולו. בניגוד לכתות נוצריות פונדומנטליסטיות כמו האמיש למשל, הברודרהוף לא מסתגרים מן העולם. הם מרבים לארח ולהתארח. הם גם מרבים להשתתף בכנסים בנושאי שיתוף ומקיימים קשרים עם תנועות שיתופיות אחרות, כולל התנועה הקיבוצית. מצד שני, אורח חייהם הייחודי על מרכיביו הדתיים, התרבותיים והחברתיים, בהכרח מבדיל אותם מסביבתם. באופן פרדוקסלי אפשר לומר שהעדות של הברודרהוף מראה דווקא את ההפך ממה שהתכוונו. היא מראה שרק מעטים ויחידי סגולה יכולים לחיות באורח חיים שיתופי. הברודרהוף גם נמנעים במודע מכל פעילות פוליטית. לכן, קשה לפסול על הסף את הטענה שהברודרהוף, יותר משהם תנועה קומונלית, הם כת דתית פונדומנטליסטית. תנועת הברודרהוף מיוחדת בנוף הקומונות שהוקמו במאה ה-20, בכך שקיומה הרציף נמשך קרוב ל-100 שנה. מרבית הקומונות מתפרקות אחרי מספר שנים. ככלל, נראה שתנועות קומונליות חילוניות מתפרקות מהר יותר מאלו הדתיות. קומונה חילונית שכן עמדה במבחן הזמן היא טווין אוקס, שבמדינת וירג'יניה, המתמידה בקיומה כבר קרוב ל-50 שנה. טווין אוקס הוקמה כחלק מהגל הקומונלי ששטף את ארצות הברית בסוף שנות ה-60. הובילו אותו חלק מדור ילדי הפרחים וההיפים, בוגרי מרד הסטודנטים והמחאה נגד מלחמת וייטנאם. מרבית הקומונות האלה נעלמו לאחר זמן קצר. טווין אוקס שרדה. ראשיתה של הקומונה בחבורה של אנשים צעירים שהחליטו ב-1967 לנסות ולחיות על פי העקרונות המתוארים ברומן אוטופי בשם ולדנשטיין, שכתב הפסיכולוג הבהביוריסט האמריקני סקינר. עם הזמן, פחתה בטווינוקס הנאמנות לעקרונות של סקינר, והקומונה קיבלה אופי מגוון יותר. אבל כבר מראשית הדרך, נמנעו אנשי טווינוקס מלקלוט טיפוסים סהרוריים, אסרו שימוש בסמים, והתגבשו כקהילה עובדת, יצרנית ויצירתית, המונה קרוב ל-100 איש. בין ענפי הייצור של הקומונה, מפעל להרסלים, קו ייצור של מזון אורגני והוצאת ספרים. העבודה מאורגנת בטווינוקס בשיטה של מכסת עבודה מחייבת. כל שעת עבודה מועילה לחברה נצברת לזכותו של החבר, ועליו לעבוד 45 שעות כאלה בשבוע. זה כולל עבודה בענפי הייצור וגם תורנויות במטבח וכדומה. החלטות מתקבלות באופן דמוקרטי, בהכרעת רוב, וכך גם נבחרים בעלי התפקידים. חינוך הילדים בטווינוקס עוצב במידה מסוימת בהשראתה של התנועה הקיבוצית. לבית הילדים קוראים דגניה, ואת עובדי החינוך מכנים מטה, שזו גרסה אמריקאית מקוצרת של המילה העברית מטפלת. טווינוקס ידועה כקומונה יציבה ומשגשגת. שלא כמו קומונות רבות אחרות, היא לא שואפת להתבדל מהעולם. טווינוקס פתוחה למבקרים, חברי הקומונה מרבים לפרסם את אורח חייהם ולהשתתף בכנסים. אבל הקומונה נזהרת שלא לגדול מעבר למספר הרצוי לה, כ-100 חברים, ופעמים רבות בקשות לקליטה נענות בשלילה. כ-10 שנים לאחר הקמתה, טווינוקס יזמה הקמת פדרציה של קהילות שוויוניות. בפדרציה זו חברות היום כ-13 קומונות, שגודלן נע מחברים בודדים ועד לכמה עשרות. שתיים מהן, הקומונה איסטווינד שהוקמה ב-1973 והקומונה אקרון מ-1993, הן קומונות בנות שהוקמו על ידי חברים יוצאי טווינוקס. שתיהן מקיימות עדיין שותפות גדולה עם הקומונה האם. באיסטווינד יש כ-70 חברים ובאקרון כ-20. אילו יחסים נוצרו בין הקומונות בעולם לבין התנועה הקיבוצית? כך כותב פרופסור יעקב עובד בספרו האחרון קומונות וקהילות שיתוף במחצית השנייה של המאה ה-20. ואני מצטט, התנועה הקיבוצית והקומונות התקיימו זמן רב בעולמות נפרדים. ועובד מוסיף, קומונות סוציאליסטיות ודתיות קדמו להופעת התנועה הקיבוצית בישראל, אולם מייסדי הקבוצה והקיבוץ לא היו מודעים לכך, לא גילו בזה עניין, והמוטיבציות שלהם לייסוד הקבוצה והקיבוץ היו שונות. מיד בהמשך דבריו, מראה עובד שעולם הקיבוץ ועולם הקומונות לא היו לגמרי נפרדים. הוא מונה שורה של חברי קבוצות וקיבוצים שביקרו בקומונות מחוץ לארץ או קיימו קשרים עימן ואף דיווחו על כך בעיתונות הקיבוצית. ברשימה כמה מן האישים החשובים ביותר של התנועה הקיבוצית כמו יוסף טרומפלדור, יוסף ברץ, יהודה אלמוג ומרדכי בן טוב. למרות זאת, טענתו של עובד בדבר העולמות הנפרדים נכונה למדי. אפשר לומר שלאורך המאה ה-20 נפתח מפעם לפעם חלון קטן בעולמם של חברי הקיבוץ, וממנו נשקף הנוף של קומונות אחרות. בכל פעם מחדש, הקיבוצניקים הופתעו לגלות שהם לא לבד בעולם. אבל גילוי חוזר ונשנה זה נותר עניין שולי אצל חברי הקיבוצים, ולא הוליד קשר של ממש. בשנות ה-80 החל שינוי קל במגמה זו. בתנועה הקיבוצית הוקם שולחן הקומונות, שמקיים קשר עם שורה ארוכה של קומונות ברחבי העולם. נוצר גם שיתוף פעולה בין חוקרי קיבוץ וחוקרי קומונות מרחבי העולם, שיסדו יחד את האגודה הבינלאומית לחקר הקומונות. מדוע הקשרים של הקיבוץ עם קומונות אחרות דלים ורופפים כל כך? תשובה אחת היא שאין באמת תנועה קומונלית בעולם. מרבית הקומונות אינן מעוניינות כלל בקשר עם קומונות אחרות או עם התנועה הקיבוצית. חלקן גם מחזיקות בעמדות אנטי-ישראליות. מבחינה זו אפשר לומר שלקיבוץ אין פרטנר בקרב הקומונות. אבל אין זו כל התשובה. האמת היא שגם התנועה הקיבוצית לא תפסה את עצמה כחלק מהסיפור הקומונלי. התנועה הקיבוצית זיהתה עצמה מבחינה אידיאולוגית עם שני מחנות. עם התנועה הציונית ועם התנועה הסוציאליסטית העולמית, ובעיקר עם המגמות המרקסיסטיות שבה, שהיו בדרך כלל אנטי-קומונליות. בהרצאה קודמת ראינו שמחויבות כפולה זו לסוציאליזם ולציונות עוררה שאלות ובעיות רבות. ברור שלא היה כאן מקום לנאמנות נוספת לאיזו תנועה בינלאומית של קומונות שממילא לא הייתה קיימת כלל. יתר על כן, לאורך רוב שנותיה, התנועה הקיבוצית תפסה את עצמה כהצלחה חסרת תקדים וכתופעה שאין דומה לה בעולם המודרני. לפחות מבחינה מספרית, היה יסוד לתפיסה זו. הברודרוף היא אחת התנועות הקומונליות הגדולות בעולם, והיא מונה רק 3,000 נפש. טווינוקס נחשבת לבירת הקומונות השוויוניות החילוניות באמריקה. היא מונה כ-100 חברים, וגם אם נצרף למספר זה את כל חברותיה לפדרציה, עדיין מדובר במאות בודדות. ימגישי קאי היא תנועה יפנית של קומונות שיתופיות, שאורח חייהן והאידיאולוגיה שלהן דומים מבחינות מסוימות לקיבוץ. לתנועה זו, שראשיתה ב-1958, כ-50 קומונות ו-2,000 חברים. לעומת כל אלה, התנועה הקיבוצית הקימה במהלך המאה ה-20 קרוב ל-300 קיבוצים, והגיעה בשיא גודלה המספרי ל-125,000 נפש. בתוך הנוף הקומונלי נראית התנועה הקיבוצית כענק בין גמדים. כשמדברים על התנועה הקיבוצית ביחס לקומונות אחרות, אפשר לומר שהקיבוץ הוא האוטופיה של האוטופיות. זה נכון לפחות ביחס לקומונות שיש להן מסר אוניברסלי ושאיפה להפיץ את הבשורה. הקומונות האלה נשארו אוטופיות קטנות ומבודדות. אף אחת מהן לא זכתה להשפעה ציבורית רחבה. אף אחת מהן לא הפכה לדגל שמתגאים בו או למודל לחיקוי. התנועה הקיבוצית הצליחה בכל אלה. כלומר, היא הצליחה, לפחות במידה מסוימת, להגשים את הייעוד של האוטופיה לחדול מלהיות אוטופיה ולהגיע אל ההמונים, או לפחות אל ציבור רחב יחסית. מדוע הצליח הקיבוץ במקום שנכשלו בו אחרים? אפשר למנות כמה סיבות לכך. אבל נדמה לי שהסיבה החשובה ביותר היא הדבר שהיסטוריון הקיבוץ הנרי ניר מכנה האמנה הציונית. הקיבוץ שגשג וזכה להשפעה כחלק מהתנועה הציונית ובזכות תרומתו המיוחדת להגשמת המשימות הלאומיות. בכך לא אמרנו, כפי שאומר פרופסור זאב שטרנהל, שהקיבוץ לא היה גם פרויקט סוציאליסטי, אלא שההשתייכות הלאומית בתקופה ההיסטורית שבה הוגשם הפרויקט הלאומי הייתה מכרעת מבחינת גורלו של הקיבוץ. מסתבר שפרויקט קומונלי ופרויקט לאומי יכולים להסתדר היטב ביחד ואף לבנות זה את זה. זה מה שהוגשם בתנועה הקיבוצית, ובכך היה הקיבוץ שונה ממרבית הקומונות בעולם, שהן בדרך כלל אדישות או עוינות ביחס ללאומיות, נושאות אופי קוסמופוליטי, ולפעמים גם מנוכרות לסביבה שבתוכה הן פועלות. תולדות התנועה הקיבוצית מצביעות על הקשר שבין הפרויקט הקומונלי והפרויקט הלאומי, גם מן הכיוון ההפוך. כשהחלה האמנה הציונית להיפרם, החלו הקיבוצים לשקוע. כשהתחולל שינוי ערכים בחברה היהודית בישראל, והיא הפכה בתהליך מהיר מחברה לאומית מגויסת לחברה מופרטת עם אידיאולוגיה ניאו-ליברלית, מצאו עצמם הקיבוצים מבודדים ומותקפים, בלי תמיכה מבחוץ ובלי חוסן אידיאולוגי מבפנים. רוב הקיבוצים נכנעו וויתרו על מרבית המאפיינים המיוחדים שלהם. מיעוט הקיבוצים המנסים לשמור על חיי השיתוף והאידיאולוגיה הסוציאליסטית מוצאים את עצמם כעבור 100 שנות קיבוץ, חשופים ליחס שתנועות קומונליות במקומות אחרים בעולם מכירות אותו היטב, חשדנות ועוינות מצד החברה הכללית. ייתכן שזו הסיבה לכך שבשנים האחרונות, בקרב חברי קיבוצים שיתופיים, גובר העניין בתופעת הקומונות. הענק החולה והבודד מחפש את חברתם של הגמדים.